שבוע טוב לכולם, יום שלישי פעמיים כי טוב, שיהיה לכולנו בשורות טובות, מבורכות, הרבה שמחה, הרבה אושר, ובאמת גם אושר, זה דבר שהוא חשוב, ובאמת מה שכתוב במסכת אבות, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. כמובן שזה מושג שמקמת לתוכו את כל היהדות כולה. נכון שיש את העניין שהלל הזקן, ששאל אותו אותו אדם, אמור לי בבקשה את כל התורה כולה, אמור לי את כל התורה כולה, בזמן שאני עומד על רגל אחת. כמה זמן באדם יכול לעמוד על רגל אחת? גם אם הוא אקרובט רוסי ממוסקבה, שעה, שעתיים, מקסימום. אז באדם שאומר, רגע, זה 10 שניות, 20 שניות, מקסימום. הוא אמר לו, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. זאת אומרת, זו התורה כולה, כן? אבל איזו עשיר השמח בחלקו, זו גם התורה כולה, ואנחנו נסביר. תודה רבה. או, עכשיו אני רואה את האור שלכם, את היופי. רבי נחמן מברסלב אומר שהתאווה הראשונה שיש לאדם זה תאוות האוכל, כמובן. זה הדבר הראשון שאדם שיוצא מבטן אמו, דבר ראשון שמשהו מבקש, דבר ראשון, אוכל. הוא מבקש אוכל, הוא צועק, הוא רוצה אוכל. זה התאווה הראשונה שקיימת בגוף האדם. והתאווה החזקה ביותר שיש לאדם זה לא תאוות עריות, זה לא תאווה של כבוד. התאווה הגדולה והחזקה ביותר שיש לאדם זו תאוות ממון. מה זאת אומרת תאוות ממון? תאוות ממון למעשה זו תאווה שמלמדת על ההישרדות של האדם. האדם חושב שאם לא יהיה לו ממון, הוא לא יוכל להסתדר, לא יוכל להצליח, לא יוכל לקנות, לא יוכל אוכל, הילדים, דירה, מקום לישון וכו'. זה קשור איכשהו להישרדות, ליצר ההישרדות של האדם, הממון. הוא אומר, זו התאווה הכי גדולה. למה? כי מה זה ממון? מה העניין של ממון? העניין של ממון הוא העניין החזק ביותר מבחינת התנגדות לאמונה. מבחינת התנגדות לאמונה, הממון זה העניין החזק ביותר. אתה אומר לאדם, הרופא אמר שאתה חולה, בעזרת השם נרגיש טוב, השם ישלח רפואה שלמה, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, אתה אומר לאדם שלום בית, השם ישלח שלום בבית, השם ישלח את אליהו הנביא שישכין שלום בבית, ישכון שלום בבית. אתה אומר לאדם, יש לך חוב, מס הכנסה, נכנס לדיכאון, יש לך עניין פה, נכנס לנפילה. הממון זה העניין שאנשים בציבור כולנו מקשרים אותו לאמונה הכי פחות. לפני שיש את הבעיה, קוראים בעזרת השם, השם ישלח פרנסה, השם ישלח ברווח, בשפע וכו'. כשמגיע הרגע, כשמגיעה הבעיה עצמה, בני האדם בדרך כלל נכנסים ללחץ מאוד מאוד גדול בהשוואה לתחומים אחרים. עכשיו באמת, אם אנחנו נסתכל על עצמנו, אנחנו מה אנחנו צריכים למעשה? בגד ללבוש ולחם לאכול, כמו שאמר יעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו לחם לאכול ובגד ללבוש. אז נניח אם זה בן אדם קצת יותר מודרני, אז הוא יקנה גם יותר מותגים, הוא יקנה יותר נעליים יותר יקרות וכו'. יש כמובן דברים שעולים מאוד מאוד יקר, אבל אני מדבר בנורמל שלנו. כמה אנחנו צריכים מעצמנו? לא, אז אומר, למה אתה לחוץ מזה כל כך? זה לא צריך כל כך הרבה מאמצים בשביל זה. לא. לילדים שלי, למשפחה שלי, אני דואג לזה, דואג לזו, דואג. זאת אומרת, כל מי שתשאל אותו על הבעיה של הממון, שהלחץ של הממון, הוא תמיד, רוב האנשים, 80% מהאנשים יאמרו, לא בשבילי, אני בשבילי לא צריך, אני מסתדר, לילדים, לנכדים, שיהיה להם נוח, שלא יהיה להם קשה, שלא יסבלו כמו שאני סבלתי. כל מיני פתגמים כאלו שאנשים משתמשים בהם כדי להצדיק את התאווה של הממון שלהם. ועכשיו הבעיה של התאווה של הממון, שימו לב טוב, שהיא גורמת לדיכאונות. היום היו אצלי 5 זוגות, 5 זוגות, שכשטוב לבעל, הגענו אחרי השיחה, הגענו למסקנה, שכשטוב לבעל בממון, הוא רגוע בבית. כשיש לו בעיה, אם נגיד קבלן של גבס ואין לו קצת עבודה, יש בעיה בשלום בית. כשטוב להורים ביניהם בממון, הילדים מקבלים מההורים אהבה, הם מרגישים שהבית שלם, יציב. כשיש לאבא קצת נפילה, כולם מרגישים את זה. דיכאון, נפילות, צעקות, עצבים. זאת אומרת, למעשה, אם אנחנו נסתכל תכלס במציאות, הממון יכול לגרום לנזקים מאוד 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 גדולים בכל רובדי החיים, בכל המשמעויות, בכל המציאות. הממון יכול לגרום לנזקים מאוד מאוד גדולים, נזקים קשים. לדוגמה, אני אומר לכם דוגמה, אישה, עכשיו הייתה אצלי מישהי אחת, שתהיה בריאה 120, אפילו 130, שהיא עכשיו מוציאה הוצאה לפועל לבעלה, להגרוש שלה, כי הוא לא משלם לה את המזונות. היא מוציאה לו הוצאה לפועל. עכשיו, מה זה הוצאה לפועל? הוצאה לפועל זה להשמיד את הבן אדם. בלי רובים, עם כל מיני פקידים, כל מיני מכתבים, להשמיד את הבן אדם. ואם הוציאה לו הוצאה, שואלת אם להוציא הוצאה לפועל או לא להוציא הוצאה לפועל. חס ושלום, להוציא הוצאה לפועל זה, מה, זה עבירה חמורה מאוד. יש דרכים אחרות להשיג את הכסף. אבל מה זה אומר? אתה רואה בן אדם, הוא אבא של הילדים, יש להם שלושה ילדים, הוא אבא של הילדים, שני בנים ובת, איך אתה עשית דבר כזה שהילדים יראו את אבא שלהם, או יש כאלה שמגיעים לבית המאסר, שזה כבר השם ישמור, מה אישה תקבל בשמיים, היא תעשה דבר כזה. כמובן שהבעל צריך לשלם את כל התשלומים, וכמובן, זה גם הוא, אם לא, הקדוש ברוך הוא ייקח את זה ממנו בדרך אחרת, זה ברור. אבל לא להגיע למקומות כאלו, להגיע למקומות כאלו קשים, זה מה שדוגמה למה שהממון יכול לגרום. או שאנחנו רואים אנשים, בני זוג, אני רואה גברת באמת נחמדה, שהיא בת 33, רוצה להתחתן. יש בחור נחמד, בן 35, רוצים להתחתן, אבל היא מתחברת אליו, יש תקשורת טובה, באמת הכל מתאים, אבל העבודה שלו, הוא מרוויח 7, היא מרוויחה 9. היא מרוויחה יותר ממנו. היא מרוויחה יותר ממנו, מפריע לה. לא מבין, אני לא מבין למה זה מפריע, לא, את מרוויחה יותר, את צריכה להרגיש יותר טוב עם עצמך, לא? אבל לא, ואלי שכת שוקתך, והוא ימשול בך. תמיד האישה רוצה שהגבר ימשול בה. תמיד האישה רוצה שהגבר יהיה שליט מעלה, שהוא יהיה דמות דומיננטית. אבל באמת, שברגע שהוא דמות דומיננטית, היא מתחילה לצאת נגדו. ואז בקיצור זה נוצר מלחמות. המודרניזציה לא כל כך מסתדרת באמת עם העניין הזה. צריך לסדר את זה גם. אבל אנחנו רואים, לא רוצה להתחתן איתו, ממש, הרבה זמן, לא רוצה להתחתן איתו, כי זה דבר שמפריע לה. שהיא מרוויחה 2,200 או 2,300 שקל מעליו. אני אומר, מסביר לה, אני נוסע להסביר לגברת הנחמדה הזו. תשמעי, זה באמת, זה דבר שהוא לא כל כך עיקרי. הבן אדם עובד, הוא עצלן? לא. משקיע מאמצים, מתאמץ, עושה כל מה שהוא יכול? כן. אוהב, דואג? בן אדם שמקיים את הבית? כן. אז למה, מה העניין בשביל 2,000 שקלים? זה מסתובב לך ראש? ואז מגיע המשפט הבא, שימו לב, שימו לב טוב. לא, זה האנשים מהסביבה. מה הם יאמרו, מה הם יגידו, שאני מתחתנת עם מישהו שהוא מרוויח פחות ממני. עכשיו, מה זה, מה אתם עושים? לכולם יש את הבעיה הזו, מה אתם עושים? כאילו זה לא רחוק מכם, מזרח ומערב. זה קיים. אישה מרגישה, נניח סתם, זה עוד דוגמה לבעיה. עוד דוגמה לבעיה, בעיה מאוד נפוצה. אני אומר לכם, תשמעו משהו. בעיה מאוד נפוצה בתאוות הממון, ירושות. ירושות זה גורם המחלוקת העיקרי ביותר בין בני המשפחה. לא ראיתי גורם מחלוקת יותר קשה, ולכל משפחה שלישית, לפי דעתי, לפי הסטטיסטיקה שלי, כל משפחה שלישית יש לה בעיה עם ירושות, לפי דעתי. זה לא בדקתי, זה לפי מה שאני מרגיש מהפגישות עם אנשים. כל משפחה שלישית יש לה בעיה עם ירושות. הסיפור העיקרי, הבסיסי, מה שאנחנו שומעים בירושות בדרך כלל, זה שהאח לקח את האמא לטפל בה, והאח השני לקח, זה שלא טיפל, הצליח איכשהו לקחת את הכל אליו. זה הסיפור הבסיסי בירושות, שאני שומע בדרך כלל, יכול שיש עוד מיני סגנונות של סיפורים, אבל זה הסיפור הבסיסי, שאחד, שהוא טיפל, ולא היה אכפת לו מהכסף, כי באמת מה שהוא רצה זה רק לעזור לאמא או לאבא, ופתאום הגיע האח הצעיר, הוא גם מוציא ירושה וגם מוציא... באמת, ידעו לכם, היו שני אחים, סיפור שסופר חרדי סיפר. שהיו בקשר מאוד מאוד טוב. מאוד מאוד טוב. והיו ביניהם חברויות, ומבלים ביחד, ואוכלים ביחד, וחגים ביחד, ושבתות ביחד. באמת, אחים טובים, טובים, מאושרים. ובאמת, ההורים היו להם נכסים. האבא נפטר, האמא נשארה, עד 120. הגיעו הזמנים, היא לא הרגישה טוב. אחרי כמה חודשים, האח לקח אותה אליו, כבר שהוא ראה שהיא ממש לא מרגישה טוב, לקח אותה אליו לתוך הבית, טיפל בה, סעד אותה, ולא היה אכפת לו שהאח השני פחות מטפל. הם היו אחים אוהבים, באמת אוהבים מאוד. הוא טיפל וסעד ודאג, והפך את העולם, והביא לרופאים ופיליפיניות שיעזרו ויתמכו ויסדרו ויארגנו את הכל. והגיעו הזמנים, והאם נפטרה, לא אם לא עליכם, אומרים בגיל זקנה, בגיל מבוגר, אבל נפטרה. ובאופן טבעי, לאחר 3 חודשים, הוא פנה לעורך דין, להתחיל לסדר את הירושה, חצי חצי, הוא הביא את כל המסמכים, הכל היה מסודר. זה היה לו ברור שזה חצי חצי, לאחיו הצעיר, הכל בסדר, הכל תקין, כל הכספים, הכל מסודר, האמא לא השאירה ירושה מסודרת. הכל מסודר, הכל מאורגן, הכל מתוכנן, הכל באמת, ככה מה שנקרא לפי הספר. הוא מביא לאח שלו שיחתום כדי שיתחילו לקחת את הדברים ולסדר אותם באמת בחשבונות שלהם וכו'. הוא אומר לו, אני לא חותם. אני רוצה לומר לך משהו. אמר לו, כן, מה? בשמחה, מה, אתה רוצה עוד משהו? בשמחה. אמר לו, לא, אתה, תדע לך שאתה מאומץ. אמר לו, מה זאת אומרת אני מאומץ? אמר לו, כן, אתה מאומץ. זה סיפור שאני יודע אותו בוודאות, שאמא ואבא לא הצליחו להביא ילדים, והם הלכו למקום מסוים, כמו בית יתומים, והם לקחו אותך וימצאו אותך, ואז אני נולדתי לאחר מכן עם פעילויות רפואיות, עם התערבות רפואית, נולדתי ואני הבן, והאמא רצתה להביא לי את כל הכסף, ולכן לתת כמו 10%. הוא מעולם לא הרגיש מאומץ. אתם יודעים, כשילד מאומץ, איך זה עובד? אז השכנים יודעים שהוא מאומץ. אז הם מדברים על זה בשולחן שבת. אבא והאמא, אתם יודעת שהילד של השכן, הילד שלהם שומע, משחק בלגו ושומע את זה. ויש ביניהם מריבה, אחרי כך גם אומרים לו, מה אתה זה, אתה מאומץ בכלל. וככה מתגלים העניינים של האימוצים, זה דבר שהוא מתגלה ממש בגלל ילדים שמגלים לילדים, לא בגלל שההורים סיפרו. והוא לעולם לא הרגיש מאומץ. אפילו לא היה לו ספק שהוא הבן שלה. לא היה לו ספק, ויש לו משפחה מפורדת, לעולם לא הזכירו את זה. באמת, הוא הלך, בדק את הנושא לעומק, והגיע למסקנה, לפי בדיקות אדם, לפי כמה בדיקות שהוא עשה, וכמה מסמכים שהוא ראה והוא חפר, ותמיד זה הרי כתוב איפשהו, שבאמת הוא ילד מאומץ. אבל עדיין, אני ילד מאומץ, האמא לא אמרה לתת לך את הכל. לא, ככה אני רוצה, הלכו לבית משפט, הם מגיעים לבית משפט, האח הצעיר מוציא צבא. צבא. הוא מביא לשופטת את הצבא, השופטת מסתכלת, תה, משרד עורכי דין מאוד מאוד בכיר, מכובד, שמכבד את עצמו, שני עדים בחתימה של האמא, שאני מורישה את כל רכושי לאח הזה, נגיד, קרא לו יונתן, ליונתן, כי הוא בני האמיתי, מבשרי ודמי, ואני מורישה את כל הירושה לו ולבני ביתו, והוא יחליט מה לעשות, ואם לתת לאחיו הגדול שהוא מאומץ, כמה אחוזים, זו החלטה שלו, וכל הירושה אבל שתעבור עליו, זה רצוני וזה מחופשיות, אני אומר את זה בצורה חופשית, לא יודע איך נסכים את זה, אני אומר את זה בצורה שאני בריאה, ואני מודעת לכל מה שקורה מסביב, ויש שני עדים וכו' וכו'. ממש היה שם בלגן במשפט, האח הבכור נכנס לעצב מאוד מאוד גדול, כי הוא אהב את אמא שלו אהבת נפש, הוא אהב את אבא שלו אהבת נפש, הוא היה קשור אליהם, הוא אמר, תשמע, לעורך דין שלו, תשמע, זה לא יכול להיות. אבל מה אני יכול לעשות עם מידע כזה? זה לא יכול להיות. הביאו חוקרים פרטיים, בדקו את משרד עורכי הדין, הפסיקו את המשפט, ביקשו הערכה כמובן, כדי להתמודד עם הראיות, לקחו כמובן את הצבא, בדקו את ראו שהצבא תקינה לחלוטין. משרד עורכי הדין, משרד מאוד מכובד, בררו, בדקו את העדים, חקרו אותם שתי וערב, דוברי אמת, הוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא אמר את המשפט הבא. ריבונו של עולם, כל מה שאני עושה בחיים שלי, אני עושה בשביל המשפחה שלי, בשביל ההורים שלי ובשבילך. אם באמת אמא שלי, אם באמת אמא שלי רצתה, זה רצונה, ואת זה מה שהיא רצתה, אני מקבל את זה באהבה, אני מוריד את הראש וסופג את האלבון הזה בצורת, זה אלבון מאוד 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 חזק, זה לא דבר פשוט, זה אלבון מאוד קשה, כי זה סוג של בגידה, כן? אבל תדעו לכם, בגידה של הורים היא הבגידה הכי קשה שיש. קוראים לזה נטישה. נטישה. אפילו תדעו, תדעו, אפילו תדעו, שאמא הולכת לאספת הורים, למסעדה עם בעלה, והילד בוחר, ילד קטן ובוחר, כי הוא רואה את אמא שלו הולכת, תדעו, תדעו לכם, שזה גורם טראומות מאוד מאוד חזקות. כשילד בוכה, שימו לב טוב, לא להשאיר אותו בוכה, זה גורם לנטישה. חב ילד קטן, הוא לא מבין שאמא שלו תחזור עוד שעה, עוד שעתיים. זו נטישה לכל דבר ולכל עניין. תדעו לכם, זה יוצר טראומות קטנות שמשפיעות בסופו של דבר על הצורה של הילד, איך שהילד יוצא ואיך הוא מתנהל בחיי היום-יום. לכן אני אומר לכם, העלבון שהאדם הזה, הבן הזה קיבל, זה העלבון מאוד מאוד קשה שהוא לא יצא ממנו. אבל הוא פונה לקדוש ברוך הוא, פרס כפיים אל השמיים, באמת, בתפילה זכה שיצא מלב נקי, הוא קיבל עליו את הדין, הוא אמר שאם זה שלי, זה שלי, אם זה לא שלי וזה רצון עימי, אני מקבל את הכל באהבה. הגיע התאריך של המשפט. העורך דין של הבחור מסתכל, מקריא את הצוואה שוב לשופטת. אומר לה, כבוד השופטת, אין זמן לעיכובים, בואי נקיים את הצוואה. הנשמה שלה נפטרת, סובלת. היא רוצה שהכל יעבור לבן הצעיר. יש לכם מה לומר? לא. לקח עורך דין עוד פעם את הצוואה, דפק על השולחן ואמר, רגע, רגע, רגע. יצא לבחוץ לחמש דקות וחזר. אמר, כבוד השופטת, אני רוצה לומר משפט אחד לפני שאת סוגרת את המשפט. אמר לו, בבקשה. הצוואה, הנני מורישה כך וכך לבני הצעיר יונתן כהן, לדוגמה, שגר ברחוב רפאל איתן, מספר 23/12, לו ולבניו ולכל מי שמטעמו, את כל רכושי, את כל נכסי, את כל המטלטלים שלי, את כל מה שקשור אליי, ואני בריאה ויציבה וקשירה להחליט את ההחלטה הזו, ואני לא חולה ולא עוזה ואין לי שום בעיות נפשיות ואני זה, ויבואו על כך העדים החתומים, דוד לוי ויצחק מועלם, דוגמה, וזה נחתם במשרד עורכי הדין, קורביצקי את בניו, בסדר? בתאריך 2002, ראשון לשלישי 2002. אמר לה בן אדם, העורך דין, יש פרט אחד שהוא לא נכון, ששובר את כל הצוואה הזו, ומראה שהצוואה מזויפת. אמר לו, אנחנו חקרנו אותה כמה פעמים, בבקשה בוא נשמע מה כבודו אומר. אמר לה, הצוואה נחתמה בראשון לשלישי 2002, והיא אומרת שכל הרכוש יעבור ליונתן כהן, האח הצעיר, שגר ברחוב רפאל איתן, מספר 23. רפאל איתן, הרחוב נקרא על שמו, והוא נפטר ב-2004. והצוואה נחתמה ב-2002. איך הם ידעו שהוא יגור ברחוב רפאל איתן בעוד שנתיים, אם לא היה את הרחוב הזה על שמו? איך היא חתמה ב-2002, שהוא גר ברחוב של רפאל איתן, כשהוא עדיין היה בחיים ולא היה רחוב על שמו בכלל? כמובן, המשפט התפוצץ, בדקו את זה, גילו את הזיוף, והוא חילק את הצוואה כחצי-חצי, הוא נתן חצי-חצי. סיפור אמיתי, כמובן. תאוות ממון, כמו שאמרנו, שלום בית, קשור. לנפש שלנו זה קשור. למשפחתיות, אחים, בין אחים, אחיות, קשור. אז מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? איך אנחנו מתמודדים עם זה? איזה הוא העשיר השמח בחלקו. מה זאת אומרת איזה הוא העשיר השמח בחלקו? ההבנה הפשוטה, איזה הוא העשיר, מי שמסתפק במה שיש לו. שזה באמת הגיוני, כי כתוב במשנה, יש לו מנה, רוצה 200. מנה זה 100. יש לו 200. כמה הוא רוצה? 300? לא, הוא רוצה 400. יש לו 400, הוא רוצה 800. 800, 1,600. אין סוף, אני אומר לכם, אני רואה אנשים מולטי מיליארדרים, מולטי מיליונרים, שלחוצי, מה העסקה הזאת? מה אתה אומר? מה אני אעשה פה? נשמה, צדיק, אתה בהיסטריה, אתה הורס את הבריאות, אתה לא יכול לקנות בריאות. אתה יכול לשבת באי בודד, באנגולה, באפריקה, וכל המשפחה שלך תשב, ויהיה לכם פרנסה לעוד 30 דורות קדימה, על מה אתה מדבר? מה אתה נלחץ? לא, זה, אני חייב, אני, סוג של התמכרות. סוג של אדרנלין פנימי. אז איזה הוא השיר השמח בחלקו? מה זאת אומרת חלקו? שימו לב טוב. חלק וב. מה זה חלק וב? חלק וב, העולם בנוי בשבעה ימים. מאלף עד וב, ומוב עד זין. שישה ימים, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי שבת מנוחה, שבת שלום, בשורות טובות, סוגרים את העסק. אדם, שימו לב טוב, אדם שחושב בשבת, שמתעסק בשבת בעניינים של חול, זה אדם שלא יראה שמחה בחלק וב, זאת אומרת בעבודה שלו הוא לא יראה ברכה. כמובן אדם שעובד בשבת, תראו, זה אחת ההוכחות שהקדוש ברוך הוא משליט מציאות ברורה בעולם, זה עבודה בשבת. אני אומר לכם, אנשים חילוניים לחלוטין לא מוכנים לעבוד בשבת. כולם אומרים לי, אין בזה ברכה. אתה יכול לראות אנשים פותחים בשבת, מרוויחים מאות אלפים בשבת, מאות אלפים, פתאום בגיל 65 מחלה, בום. פתאום חוב עם מס הכנסה, בום. כאילו הכל תקין, הכל בסדר. פתאום תאונה, פתאום דברים שלא צפויים בכלל. כביכול 10 שנה, 15 שנה, הכל היה בסדר, ופתאום תקירות מכל מיני כיוונים. עבודה בשבת, אין בה ברכה. וכולם יודעים את זה, ואין איזה ספק, וגם אלו שפותחים בשבת יודעים את זה, אבל הם לא מוכנים, הם יודעים את זה, אבל לא מוכנים להכיל את ההתמודדות. היה לי בן אדם, אני אומר לכם, היה לי בן אדם שמעביר סחורות מרוסיה, סליחה, מישראל לרוסיה. סיפור אמיתי, ומי שרוצה פרטים אני אעביר לו. קצת מצחיק, אבל כן. ויש לו סופרמרקט שעובד בשבת, וקיוסק שעובד בשבת. סופרמרקט, שנייה, לא, שני קיוסק, שלושה קיוסקים שעובדים בשבת, לא סופרמרקט. הוא בקשר טוב איתי, לא לוקח כסף כי זה עובד בשבת, זאת אומרת, לא לוקח את התרומות, לא עובד בשבת, מה שוודאי של יום חול, עסקים אחרים, הוא מחזיק אברך, בן פורת יוסף. אנחנו מדברים עוד פעם, נשמה, לא יכול להגיד את השם שלו, כי חלק מכירים אותו. שבת, השבת, נו, נו, בבקשה, שבת, השבת, 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 השבת. והוא מקבל מכות, מכה אחר מכה, מכה אחר מכה. שוק אפור, הוא חייב 300,000, אז זה הופך להיות, צריך שלם 20,000 כל חודש. והוא מזה מהעסק הזה הוא מוציא מיליון בחודש, והוא צריך שלם את זה לחובות, כל הזמן הוא בחובות, בבלגן, חובות, בלגן, חובות, בלגן. תראו, מספיק, נשמה, תשחרר, שבת, 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 אני חוזר לכל כמו טוקי, שבת, 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 בלי שבת, אין לך ברכה. תברך אותי אתה, אני לא יכול לברך אותה, אבל שבת לא יעזור, אני אברך אלף פעם, לא יעזור, לא יעזור, שבת, 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 שבת. טוב, אני סוגר אחריותך, אמרתי לו, כן, אחריותי. יש לי 500 שקל בבנק, תפרע עליהם, מקסימום, אין לי בעיה, אני איתך. אחריותי, אחריותי, כן, יא, סוגר, אני יודע בוודאות, ואני סוגר בשבת, מרוויח. סגר העסק ראשון, סגר העסק שני, סגר העסק שלישי. כל העבודה שלו עם רוסיה נעצרה. וואי, זה בוקשות בשבילי, זה פדיחות, חבל הזמן. כל העבודה שלו נעצרה. אמר לי, הרב, מה קורה? אמרתי לו, תשמע, יש לי תשובה כל דבר. עבדת בשבת, אתה צריך לקבל קצת עונש. אין מה לעשות, זה חלק מהעונש. שתוק. מה, אבל עכשיו הסתבכתי. אמרתי, יש טוב, כאן חיסה את החובות של, קוראים לזה, ריבית וכל זה, ברוך השם. שב בשקט. אני אומר לכם משהו, פלא גדול. אחרי שבועיים, טורקיה הפילה מטוס רוסי. זה קרה לו מזה, לפני כמה חודשים. טורקיה הפילה מטוס רוסי, בתוך טורקיה. רוסיה סגרה את העבודה שלה עם טורקיה, בא איש עסקים טורקי, אמר לו, אני רוצה שאתה תעביר את כל הירקות של טורקיה לישראל, מישראל לרוסיה. הבן אדם אין לו זמן לנשום, החזיק שלושה אברכים. אמר לי, הרב, זה, מה זה, איך זה יכול להיות שלא מבטא? איך זה, אמרתי לו, זה שבת. יאללה, זה יש אחד בכנסת מתחת לבית, אני יורד להתפלל. לא יודע אם הוא עשה את זה, אבל בכל, בכל מקרה, העיקר הכוונה. אמרתי לו, תשמע, בגללך, הקדוש ברוך הוא פיצץ מטוס. בגללך, כל זה בגללך. כי אתה שמרת שבת, סגר את העסקים בשבת, הוא שומר שבת. הוא בבית שלו שומר שבת. לא מעשן, משתדל, אולי קצת טלוויזיה וטלפון, זה גם דבר אסור, זה כמו אש, זה חשמל. אבל הוא שומר שבת, זאת אומרת, הוא משתדל, שומר, אבל לא, העסקים עובדים, זה מיליון שקל, זה 500 אלף, זה כל חודש, רק מהשבתות 60, 80, 90 אלף שקל. ירה מישהו בטורקיה, זה מה שהיה, טורקיה פיצצה מטוס רוסי, נכון? זה מה שהיה בדיוק. אבל תשמע, פיצצו מטוס, סגרו איתם עסקים, והאיש העסקים בטורקיה הזה, שהוא הכי גדול בטורקיה, פנה אליי. מה הוא צריך אותי? יש פה מפלצות שמעביר וקונטיינרים מעביר. מה הוא פנה אליי? לא יודע איך הוא הגיע אליי, דרך מישהו אחר שעבד איתו ברוסיה. אמר לו, אם אני אעבוד פה, איך אני אעביר דרך רוסיה? עוד פעם לרוסיה את הירקות. אמר לו, דרך ישראל, יש לך מישהו בישראל? אמר לו, כן, יש לי X, Y, Z, לא משנה מהשם, כי חלק מכירים. פנה אליי ואנחנו, ברוך השם, לעין הרע, בן פורת יוסף. הקדוש ברוך הוא גרם לאיזה מחבל לראות במטוס רוסי על אדמת טורקיה. אני מאמין, כדי ש הטורקי הזה יבוא ויתן לו את הפרנסה לשבת. ולכן זה, עוד פעם, אני לא אספר סיפורים סתם. הסיפור ההוא זה מישהו עם הירושה, זה סיפור, זה סופר חרדי סיפר, יכול להיות שזה אמיתי, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל נראה לי שזה אמיתי, כי הוא לא יספר סתם סיפורים, כי הוא מספר את זה בכל מיני מקומות, יש לו ספרים וכו', אפשר לבדוק את זה, הוא לא יעמיד את עצמו בניסיון. אבל הסיפור הזה שאני סיפרתי לכם עכשיו, זה סיפור שהביא לכם את הבן אדם. הוא לא הסיק מסקנות שזה קרה ככה בצורה הזו, הוא לא הסיק מסקנות, אבל הוא שאל אותי, הוא הסביר לי מה קרה, אמרתי לו, תראה מה קרה לך, תראה איזה יופי, בדיוק סגרת, שבועיים לאחר מכן הקדוש ברוך הוא פיצץ מטוס בטורקיה בשבילך, מטוס רוסי, כמה עולה מטוס, 65, 80 מיליון דולר, היה מביא כבר את ה-80 מיליון דולר בלי לעבוד, אבל לא, להראות לך. התחזק עוד קצת, באמת, העניין של שבת זה דבר שהוא חשוב, זה פלא גדול, זה דבר שאין על זה עוררין. אז זהו שם השיר השמח בחלקו, בחלק ופשע. אתה שמח, מה זה שמח? שלם, שלם, באמת, שלם, מלא, ובאמת. בחלק שלך, אז זה למעשה הפירוש של הפסוק, אבל כשאתה לא מדבר בשבת על עסקים, כמובן שלא עובד, כן? לא מדבר בשבת על עסקים, אז אתה לא פוגע בחלק ו. מה זה חלק ו? ששת ימי המעשה, שישה ימים שמותר לעבוד בהם, מהלב והדבב, שמותר לעבוד בהם, בזה אתה תקבל את הברכה. אז באמת אנחנו יודעים שהאושר זה דבר שהוא מאוד שמח. כולם רוצים להיות עשירים. אני אומר לכם משהו. בן אדם שהתעשר מאוד. אני אומר לכם מאוד ברמה ש... תדעו לכם משהו, תדעו לכם. רוב האנשים העשירים, שלא קיבלו ירושות, רוב האנשים העשירים, שאתם מכירים גם מהפרסומות, גם מהמדיה, לא משנה מאחד, רוב האנשים העשירים קיבלו את העושר שלהם בהפתעה. אוקיי? אתם צריכים לשים לב טוב. רוב האנשים העשירים קיבלו את העושר שלהם בהפתעה. הקבלן בניין הכי גדול בדרום, בתחילת דרכו, עבד בתיקון רעפים. תיקון רעפים זה העבודה הכי קשה שיש בשמש. תקן רעפים זה העבודה הכי קשה שיש. והפנטזיה שלו הייתה להיות קבלן גבס של ממד או גבס, דבר כזה קטן. הוא קבלן הכי גדול בדרום. מונפק בבורסה. היה עובד בתיקון רעפים. כל האנשים המפורסמים שאתם מכירים, שהם מולטי מיליונרים, העיפו אותם מהאוניברסיטה. לא הייתה להם הצלחה מבחינה משפחתית. הם היו בודדים. הם היו... התקופה הכי קשה שלהם, זה דקה לפני העושר. אנחנו חושבים בהיגיון שאנחנו צריכים לעבוד כדי להגיע לעושר, אנחנו צריכים לבנות איזה תהליך מסוים, ואז דק מגיעים לעושר. לא. התקופה הכי קשה שלהם הייתה דקה לפני העושר. דקה. רגע אחד לפני העושר. אדם לא יודע מה יוליד יום. פה נכנסת האמונה. אדם לא יודע מה יוליד יום. ותדעו לכם עוד משהו, ומי שמצפה, לא יקבל. מי שמצפה הוא בחינת, מה שנקרא, עושה טכניקות כדי לקבל את זה. כאילו הוא לא רוצה את זה, אבל הוא מצפה לזה, אז הוא כאילו רוצה את זה. וחשוב מאוד שתבינו את זה. בן אדם, יש את השיטה של העושר, השיטה המסורתית, לעבוד, להשיג, להתאמץ, להתקדם. שיטה מבורכת, מוצלחת, באמת אדם צריך להשתדלויות. אבל כשאדם מגיע לשפל המדרגה, קוראים שלושה דברים. דבר ראשון, הוא מחפש אשמים. עין הרע, כישופים, מישהו מת, מישהו עשה ככה, אולי דיברתי, עשיתי ככה. הוא מחפש קודם כל אשמים. למה זה קורה? ואז נכנסים למיסטיקה. אולי עשיתי ככה, אולי דרכתי עם רגל שמאל, אולי שמתי דג בבית, אולי מישהו היה בתוך הבית והשפיע. הוא נכנס קודם כל, כשהוא מגיע לשפל, דבר ראשון, הוא מחפש תירוצים. למה זה קרה? הדבר השני שהבן אדם עושה, מכפיל את התחושה של הסבל והכאב והמצב רוח הלא טוב בגלל המצב, פי חמש. הוא מכפיל את התחושה פי חמש. מה שנקרא, הוא מגביר את הווליום השלילי של מה שקורה מסביבו. כי הוא משער כל מיני השערות, אז יהיה ככה ויהיה ככה ונתקדם ככה ונתקע. ורגע, ושנה הבאה, איך לשלם את המחשב? הוא כבר מזמן אליו את כל הבעיות שמתכנסות להם ומתקיימות בגלל המצב. אפשר לקרוא לזה חשיבה נורמלית, חשיבה נורמלית, אבל החשיבה הנורמלית זה גורם לנזק מאוד מאוד גדול. והדבר השלישי, הוא יודע שהוא לא יצא מזה. עכשיו, ההבדל בין בן אדם שנמצא רגע לפני המפלה הכי גדולה שלו, בתקופת השפל הכי קשה שלו, והוא הצליח והפך עולמות והפך להיות מספר אחת, לבין זה שנמצא בתקופת השפל הכי קשה שלו ונשאר שם, זה הדבר השלישי. הדבר השלישי, הוא גם חווה את החוויה, הוא גם סובל, הוא גם מסכן, הוא גם כואב, הוא גם עצוב, אבל הוא לא מאבד את האמונה. הוא לא מאבד את האמונה, הוא יודע שיש תחת החושך, תחת החושך הזה, יש אור גדול. כי אתם יודעים, כשחר יאיר אורך, זה אומר שרגע אחד לפני שהאור מנצנץ ברקיע, רגע אחד, לפני שהאור מנצנץ, שהזריחה מתקיימת, רגע אחד, יש את החושך הכי גדול שהיה במשך כל הלילה. החושך הכי שחור שיש, זה רגע אחד לפני שמתחילה הזריחה. רגע אחד. מאית השנייה. לפני שמתחילה הזריחה, יש את החושך הכי גדול. ההבדל הוא באמונה. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. מה זאת אומרת שאני שמח בחלקי? אפשר לומר שאני שמח בכסף שיש לי בבנק, תודה רבה, וזה מספיק, אני מסתדר וכו' וכו'. אפשר לומר שחלקו זה משום חלקים, חילוקים. ואני שמח, אתם יודעים, שיש דבר שהוא שלם, אז הוא ברור לנו. אנחנו רואים את כל התמונה. אבל כשהקדוש ברוך הוא בוחן את האמונה שלנו, הוא פורט את החיים שלנו לחלקים. החלק הזה, לאחר מכן מגיע החלק הזה. אתה לא יודע, אתה לא צופה, ואז מגיע החלק הזה, ואז פה אתה מתחזק, ואז פה קצת אתה נופל, ואז מגיע ההפתעה שמוציאה אותך מהכל, ואז מגיע החוף שמפיל אותך בגדול. הקדוש ברוך הוא בונה את הדרך שלנו בחיים בצורה של חלקים. הוא לא פותח את הכל. זה לא שהכל ברור לך פתאום. יש דרך מסוימת, את צעד צעד, יום ראשון, יום שני, כל יום נברא משהו אחר בעולם. כל יום זה מבשר על חלק אחר. שישה חלקים, ואז החלק השביעי. כל המחזריות של העולם זה שבע. זה לא קשור, זה עניין, זה נושא שיעור אחר. ושימו לב טוב, השמש והירח נבראו ביום למה לא ביום הראשון? למה לא ביום הראשון? או, זה המינימום של המינימום. אני רוצה לסדר משהו בחדר, אני קודם כל מדליק את האור. נכון? לסדר את המגירות, לבנות משהו, אני מדליק את האור. למה לא ביום הראשון? שאלה, למה לא? למה כשבחו לא ברא את האור? היה כמובן אור. אבל את השמש ותארח שמייצגים בעינינו את האור, השמש היא האור שלנו. למה הוא ברא אותה ביום הרביעי? למה? למה דווקא ביום הרביעי? למה לא לברוא את השמש והירח ביום הראשון? זה הכי הגיוני. למה ביום הרביעי? אומר לך, אתה עובר דברים בחיים, כל מיני סיטואציות, כל מיני מצבים, שהם לא הכי קלים. מצבים בריאותיים, מצבים כלכליים, נפשיים, זוגיים, חברתיים, פנימיים, אישיים, לא כל כך קלים. אתה יודע, שהחושך והאור, השמש והירח, האור נברא ראשון, כן? אבל החושך והאור, השמש והירח, נוצרו באותו יום. השמש והירח והכוכבים נוצרו באותו יום. תמיד, 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 הירח מואר. או שאתה רואה אותו באור יום, לפעמים אתם רואים את הירח גם בחמש בצהריים, נכון? לפעמים רואים את הירח, רואים אותו באור יום, או שאתה רואה אותו בלילה. תמיד הוא מואר. אבל הירח מייצג מבחינתנו, מבחינת התפיסה שלו, הוא מייצג חושך. אני רואה הירח, אני מבין חושך. והשמש מבחינתנו זה אור מקסימלי. לא יכול להיות, אין אור, כמובן יש אור גנוז לצדיקים, אבל דובר מבחינתנו, התפיסה שלנו, השמש זה האור הגדול ביותר כרגע שיש לנו פה ביקום שברא הקדוש ברוך הוא. מבחינתנו כרגע בתפיסה, כרגע, יכולים דברים להשתנות. מבחינתנו השמש זה האור הגדול. אומר לך הקדוש ברוך הוא, קודם כל תדע שבשחור הזה, בחושך הזה שאתה נמצא, הירח שמייצג את החושך והכוכבים שמייצגים את החושך הם נקודות של אור. מי שרואה את הירח, הוא רואה נקודה של אור, אור לבן, לבנה, אור לבן ומבק, נקודה של אור. תדע, שהירח שמייצג את החושך, הוא למעשה נקודת האור שלך. אז למה לא עושים את זה ביום הראשון? אתה צריך לעבור תהליך, חלק חלק. רק שבאמת, רק שבאמת, אתה תהיה שלם, פנימית, בכל ארבעת היסודות שלך, יש ארבעה יסודות לאדם. כשאתה תהיה שלם בארבעת היסודות שלך, ותקבל את החושך הזה, ותחיל אותו, ותאמין שמגיע השמש, מגיע האור, מגיע הישועה, רק אז, ביום הרביעי, כנגד ארבעת היסודות הללו, רק אז, השמש תזרח ותאיר את המזל שלך. האור יגיע אליך. אבל אתה לא תקבל את האור ביום הראשון. למה? כי אתה צריך לעבור תהליך. הכל זה עניין של חלקים. אז איזה הוא עשיר השמח בחלקו? בחלקים שמזמן לו הקדוש ברוך הוא. חלקם קשים, חלקם קלים. חלקם קשים, חלקם קלים. ואני שמח. עכשיו קצת כואב, אני שמח, אני מודה. עכשיו קצת קשה, אני שמח, אני מודה. עכשיו קצת מעצבן, אני מוריד את הראש. סופג, מכיל. ותדעו לכם משהו אחד. אנשים אומרים, גם אני אומר את זה, אל תשמור בלב, תשחרר, תוציא. מצד שאני אומר, תכיל. תכיל את הכאב, תכיל את המציאות, תכיל את החוסר. תכיל את החוסר, תקבל את החוסר. כי אני מקבל את זה שאני לא מצליח להתחתן. אני מקבל את זה שאני לא מצליח בפרנסה. אני מקבל את זה ואני מודה להשם על זה. והחיסרון הזה שלי, אני אוהב אותו כל כך, כי הקדוש ברוך הוא טבע בי אותו, ואני משתדל, עושה השתדלויות, לא מצליח, חוסמים לי את הדרך, לא מבין למה, מוריד את הראש, ממשיך להשתדל בצורה מינימלית ואיכותית, אבל מקבל. ברגע שאני מכיל, לא יודע למה, לא מבין למה, הבעיה נפטרת. לא מבין למה, לא יודע להסביר את זה בשכל, הבעיה נפטרת. אני עכשיו מכניס זרע לתוך האדמה, כשהזרע נאבק בצמצום, באפר שחונק אותו, לא קורה שום דבר. מרגע שהוא נכנע למציאות האדמה והוא קמל, והוא מתפרק, רק אז נוצרת הצמיחה. רק אז הזרע מתפתח וצומח. הזרע שאתם, תשימו, אם אתם תראו זרעים שהם שלמים באדמה, הם לעולם לא יפרחו. לעולם לא יצמחו. הזרע צומח רק כשהוא מתפרק לחלוטין והופך להיות כלום. שהוא מקבל את העפר שעליו. שהוא מקבל את הגזרה שהוא מתחת לאדמה. רק אז מתחילה הצמיחה. ומה יוצא ממנו? מיליוני תפוזים ותפוחים שיש בתוכם זרעים ועוד זרעים. אין סוף. דקה, רגע אחד, השחור ביותר, הקשה ביותר, זה רגע אחד לפני הישועה. אני אומר לכם, זה דבר, עכשיו זאת, לא משנה מי שהיא סיפרה לי עכשיו, הייתי בברית של הסנדק, נכנסה איזה מישהי, עכשיו היא סיפרה לי את זה פה, אני אפשר לשאול, לבדוק. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ככה היא סיפרה לי. נכנסה איזה מישהי שהייתה ממש במשבר גדול. היא טוענת ככה, הבחורה אמרה לה, היא טוענת ככה, שאני אמרתי לה, כל הברכות יחולו על ראשך מיד. היא בחורה אתאיסטית, אבל היא כיבדה את בעלת הבית, בעלת הברית, והיא נכנסה לקבל ברכה, נהוג שהסנדק מברך. כל הברכות יחולו על ראשך. והיא אמרה לה, אחר מכן, מה זה הברכות, כל הברכות יחולו? אמרה שעכשיו, היא הסבירה לה, כמו שאני מסביר, שכל הברכות הכתובות בתורה יחולו על ראשך, ומה שעכשיו כל הבעיות שלך נפטרות. היא אמרה, איזה בעיות נפטרות? על מה הוא מדבר? אין לי כלום בחיים. אבל זה הרבנים, השטויות שלהם. חי ספר לי את זה. למחרת התקשרה אליה אריאלה, משהו כזה, היא זכתה במיליון וחצי שקל. אריאלה, שם מפחיד. אריאלה זה שם מפחיד, אריאלה זה שם טוב. זכתה במיליון וחצי שקל. רגע אחד, לא מאמינה, עכשיו היא קצת יותר מאמינה. היא אומרת, אז זה בגלל הרב שלך, אני רוצה לדבר איתה, רוצה לדבר, לא הביאה את המספר. תראה, למה לא הביאה את המספר? עד שמישהו רוצה לעזור לי סוף סוף, תני לה, מה? צוחק. הכל טוב, מה שהשם שהולך ברכה. לא משנה. רגע אחד, בחושך הגדול ביותר, הקדוש ברוך הוא פותח מעיינות. אז למה היא קיבלה את זה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שהיא תאמין קצת. מה שנקרא, זרק לה עצם. שהיא תאמין קצת. תדעו לכם, אני אומר לכם, תדעו לכם. ההבדל בין בן אדם מצליחן, האנשים המצליחנים הגדולים ביותר, כולם היו בתחתיות. כולם. יחסי לבין אנשים השיעים, הם אומרים, שמע, אתה היית במצב מאוד מאוד קשה לפני 20 שנה. וואי, איך אתה יודע? מה, כולם חושבים שאני מולטי מיליארדר מלידה? זה לא משהו שקשור לך ספציפית. זה דפוס התנהגות של רוב האנשים העשירים והבריאים בממונם. ותדעו לכם, תדעו לכם, אני אומר לכם באופן אישי, אנשים שסובלים ולוקחים את הסבל כמקפצה, הם פשוט מאוד יצליחו. הבעל שם טוב, לפני שהתגלה, הבעל שם טוב, שהוא הרב שלנו, הבעל שם טוב, לפני שהוא התגלה, הוא היה חופר בערים, מוציא חול ומלט, בוץ, ומביא את זה לבנאים בכפר, ואשתו הייתה מוכרת את זה. היה חופר בערים, בדליים, הולך מרים, מביא לאישה, ואשתה מוכרת את זה. הבעל שם טוב הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. שהוא היה מרפא כל חולים. הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה משמיים. שהוא, עשו מחקר עליו, חקרו, מי זה הבעל שם טוב? מה מדובר על הבעל שם טוב? עשו מחקר, צריך לבדוק מה קורה, מה זה סיפורי ניסים? מי שיקרא את הסיפורי ניסים שלו? הקומיקסים של האמריקאים, כל הדמיונות שלהם, קטנים לעומת הסיפורי ניסים שלו. קטנים, אלה שעפים באוויר ואלה עם החוטי טייל שמוצאים מהיד, סופרמן, סופרמן, קטנים ליד הסיפורים שמספרים עליו. ועשו מחקר, מה מדובר באמת? מאיפה זה הגיע? וחקרו את העיר שלו ואת מקום המגורים שלו, והגיע חוקר אחד, שפי דעתי הוא נפטר, נכנס לספרים של העירייה, והוא ראה שם במשך כמה שנים ישראל בעל, בן אליעזר, בעל שם טוב, דקטר, ככה דקטר, דלת א' ק' עין, ת' עין, ככה כתוב את זה ברוסית, כאילו דוקטור, מחולל ניסים, פטור ממיסים. בכל ה... אבל הם תשמעו, הנה הוכחה, הבעל שם טוב קיים, זה לא אנחנו אומרים, הנה פה, זה מסמכים רוסיים. דוקטור, מחולל ניסים, מרפא בעשבי מרפא, פטור ממיסים. פטור ממיסים. למה הוא פטור ממיסים? כי היה עושה ניסים לאנשים, היה עוזר לאנשים. פטרו אותו ממיסים. היום את הרבנים מכניסים לכלא על מיסים, אבל בסדר, זה לא פשוט, זה כמובן לא בדרגה שלו, אבל פה זה ישראל, זה ברוך השם. מבינים את הדברים אחרת. פטור ממיסים. אז הוא, לפני שהוא התחיל בדרכו, הוא היה חוצב בוץ ועפר, ומוכר את זה לבנאים או לכל מי שצריך. התחתית של התחתית. רבי עקיבא, לפני שהוא גדל, הוא היה ישן בעורבה. אתם יודעים מה זה עורבה? עורבה של הסוסים, או של הכלבים, עורבה של הסוסים, נכון? איפה שיש קש. היה ישן בעורבה הוא ואשתו. יושנים על קש. דפיקות בדלת. פותח להם, רבי עקיבא רואה עני. ולומר את שמחה, אדוני, ולמחילה, אף אחד לא רוצה לתת לי שום דבר. אשתי ילדה עכשיו, ואפילו קש, לשים את התינוק, אין לנו. אולי תיתן לנו קצת קש? מה להשתתף, אפילו לנו, שאנחנו עניים, אין לנו כלום, יש לנו רק קש? יש אנשים שאין להם גם קש. גם קש אין להם. והיא אמרה לו, יש קש שאוכלים קש? תאהבו, נשמה, רק שיברכו לפניכן. אמרה לו, במצב הכי נמוך, במצב הכי נמוך, מה היא אמרה לו? אני רוצה שתלך, אשתו רחל צדיקה, הקבר שלה בדבריה. אני רוצה שתלך, מה לעשות? ללמוד תורה. 12 שנה. אתם יודעים מה זה 12 שנה? תזכרו לפני 12 שנה, מה היה? היה אשל עם שני חוטים. לא היה טלפון. 12 שנה, אני רוצה שתלמד תורה. בשיא העוני, הייתה בת של קל בסבוע, מולטי מיליונר. קל בסבוע, כל מי שהיה נכנס אליו כמו כלב, היה יוצא שבע וטוב לבב, היה מפתם אותו במאכלים. כל העניים היו הולכים אליו, כל העניים היו ניגשים אליו. היה נותן צדקות, אבל שמע שהיא רוצה להתחתן עם רועי צאן, לא הסכים. בן גרים, עקיבא זה בן גרים, זה לא, רבי עקיבא זה לא יהודי. זה גוי, אבא שלו היה גוי, שהתגייר. לא הסכים, העיף אותה מהבית. הלכה לגור בעורבה. הלך ללמוד 12 שנה. הלך ללמוד 12 שנה, קנה לו תלמידים הרבה, חזר אחרי 12 שנה, שומע חברה מדברת איתה. היא אומרת לה, מכילה, לא קשה לך? 12 שנה בעלך לא נמצא, לא קשה לך? היא אומרת לה, הלוואי אם הוא היה שומע אותי, הייתי אומר, הולך ללמוד עוד 12 שנה. הוא שמע את זה, עשה פרסה, הלך ללמוד עוד 12 שנה. הלך ללמוד עוד 12 שנה, חזר עם 24,000 תלמידים. אתם יודעים מה זה 24,000 אנשים? כל נתיבות. 24,000 תלמידים. חזר, כולם שרים שירים, מקבלים אותו, זה כבוד, רבי עקיבא מגיע לעיר. כל הרבנים, כל העסקנים, כל אנשי העסקים, ראש העיר, כולם רוצים לראות את הקדוש העליון, להתקרב אליו, לבקש ממנו ברכה. אלפים של אנשים מחכים לו, ולכל תלמידיו. כולם מתכנסים, ויש אחת עם בגדים בלויים, חלוק קרוע, נעליים קרועות, נוכלכת כולה, מנסה להיכנס. ולא נתם, זוזים פה גברת, סליחה, תפרי, נשים, גברים, היי, שיקצה, שיקצה. ימינה, שמאלה, מנסה, הוא מסתכל עליה ואומר, תפנו את הדרך, והדרך התפנתה. כמו שני נחלים שנבקעו. מה לאשתי? אשתי. אמר לכולם, אתם רואים את כל מה שאתם רואים מכל התלמידים? וכל התורה, שלי ושלכם, שלה הוא. הכל, כל מה שלמדתם, כל מה שעשיתם, כל מה שחידשתם. שלה, שלה. מסכנה הזו. הוציאה טיליון של עיצוב של ירושלים של זהב, בצורה, ירושלים של זהב זה לא שיר של זה, זמרת. ירושלים של זהב זה טיליון שרבי עקיבא הביא לאשתו. שכל ירושלים, חומרים של התכשיטים, מה אלה שהתכשיטים חומרים להם? מעצבים, צורפים שצרפו, עשו את כל צורה של ירושלים, הביא לה. שלי ושלכם, שלה הוא. צדיקה עליונה. צדיקה עליונה. אבל רבי עקיבא איפה היה ישן? בעורבה. היה ישן בעורבה עם הסוסים. ממש, פשוטו כמשמעו. אין ספק, בכלל אין ספק, שהעשיר ששמח בחלקו, זה אדם גם שמבין שהחיים שלו בנויים בחלקים, חלק אחר חלק אחר חלק, והוא רואה כל חלק כאגודה של כמה חלקים שהצטרפו לעתיד לבוא, ויבהירו את כל התמונה. זה לא באמת שאדם יסבול ככה, זה לא יישאר ככה. לכן אנחנו נמצאים במקום מאוד רגיש היום. היום יש את התקשורת והאינטרנט והמדיה והכל חשוף, הכל... צריך להיות איזה איזון מסוים, צריך לקרוא, צריך להתרחש איזה עניין שיאזן את המצב, אבל יש התפרצויות. משהו פה לא מסתדר, משהו פה לא בסדר בעולם, משהו לא... לא הולך טוב, משהו מתבלגן, משהו רואים שמשהו לא מאוזן בעולם. יקרה איזה משהו שיאזן את הכל, זה ודאי. לא יודע מה זה יהיה בדיוק ולא יודע מתי, אבל זה יקרה. ופשוט מאוד, אסור, באמת, בתור בני אדם, אסור לנו בשום פנים ואופן ליפול, אסור לנו בשום פנים ואופן לדרוך. אנחנו חייבים לדעת, חייבים, שיש ישועה, רגע אחד לפני השחור הגדול, רגע אחד לפני האפלה הגדולה, יש ישועה מאוד 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 חזקה, שהיא באמת הברכה. לכן נזכר כולנו להיות בחזקת, איזו אשר שמח בחלקו, תהיה כולנו בריאות איתנה, התחזקות רוחנית, הרבה ברכה והצלחה בכל העניינים, בשורות טובות, ישועות רבות, והרבה הרבה הצלחות. כל טוב.